שלום, אנחנו בספר בראשית רבה, בפרשה מ"ג, פסקה ז. כן. כן, פסקה ז. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. מי אמר את זה?
כצדק.
על כצדק, כן. אז השאלה היא, הביטוי הזה, קונה שמיים וארץ, כלומר ברור שמלכי צדק איננו מכיר את שם הוויה, כן? הוא אומר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, אבל הוא לא אומר השם אל עליון, מה שאין כן אברהם בתשובתו הוא אומר השם אל עליון.
זה
בכלל לא חשוב. מה זה אל עליון?
אמונה בכל יכול.
זה לא נכון. זאת לא המשמעות של אל עליון. אל עליון, הכוונה שהוא עליון על האלים האחרים. מכל האלים הוא העליון שבכולם. הוא בראשית הפירמידה. אבל הוא לא מנהל את העסק. אל עליון, לא, עד רבה. מעביכי, מנהל הבנק, מתעניין במי שמגיש את הקפה.
אם הוא מנהל טוב, כן?
לא. כן. הוא מעביר לסמכויות לפקידים. תודה. כלומר, אל עליון משמע שיש עוד אלים. והאלים האלה עושים מה בראש שלהם.
כשמעבירים סמכויות זה לא מה בראש.
זה כבר מסך. אין יחס ישיר. זאת אומרת, אני לא יכול לעבוד ישירות רק לאל עליון.
וכשאני בעצם מתייחס למיכאל גבריאל,
אסור. כתוב בחז"ל, אם יש לאדם בקשה, לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לי יצווח.
כן, ברור. גם, אני חושב שגם יכול להיות שהוא פה מתייחס שהוא מבקש משהו לקדוש ברוך הוא, אבל בעצם חלק מהתפקודים נעשים על ידי האחרים, על ידי המלאכים.
זה נכון. אבל אין פה מניעה לעבוד בעוד אלים. כלומר, אל עליון, אבל אפשר לעבוד לאחרים גם, כי הוא העליון. מה שאין כן השם, זה יחס ישיר. ברור. זה הבדל מהותי. אז אתה עכשיו מסכים שזה חשוב?
אם מבינים מסביר את זה ככה, כן. אני מן הסתם, כפשט, לא חושב שזה ככה.
למה זה לא חושב שזה ככה?
כי כשאומרים אל עליון, יש אל אחד שהוא הסמכות העליונה, ואני מבין את זה בדיוק כמו אצלנו, שהקדוש ברוך הוא העניק סמכויות, כמו שהוא העניק אותם לגבריאל, מיכאל וכל המלאכים האחרים. אותו דבר גם ההבנה של מלכי צדק. לא, של מלכי צדק. שיש אל אחד שהוא בעצם אחראי...
אז מדוע בדברי אברהם, אברהם אומר השם אל עליון?
זה
זה גם אפשרי.
אבל
עצם זה שאברהם עושה הבדל, זה כבר אומר שזה חשוב.
אברהם מקלה אם זה לא משהו סמנטי אצל אברהם. לעומת
מלכי צדק? למה?
האם החשיבה הראשונה של מלכי צדק היא לא כמו אצל אברהם? מלכי צדק לא, הוא חושב שבעצם אפשר באמת לעבוד לשמש ולירח?
כן. וזה הגיוני שזה משהו יחשוב. שאם לא כן, התורה לא הייתה טורחת להגיד לנו את מה שהם אמרו. אלא אף על פי שמלכי צדק אישית איננו עובד לשמש ולירח, אבל אין לו בעיה עם זה שאחרים עושים כאן.
יכול להיות שאברהם אומר השם עליון, בגלל שהוא מכיר את השם בעצם,
כי הוא מכיר אותו, ואילו מלכי צדק לא מכיר אותו, זה בעניין. זאת אומרת, העבודה של מלכי צדק היא אבסטרקטית. למי שמעולם לא פגש. ידיעה או זיכרון שבאנושות או ידיעה אינטלקטואלית. הרי גם אצל עובדי עבודה זרה זוכרים שיש ראשית.
הוא לא הוספה מהדבר עד עכשיו?
כנראה שלא. אני זוכר שפעם אחת אני נכחתי באיזה הרצאה של חכם מהמזרח הרחוק שדיבר בפני ציבור של ישראלים וישראליות, והוא הסביר להם כל מיני דברים יפים על העולם ועל האדם ועל המזון ומה שלא יהיה. ממש עולם הוא לא זה שווה לשמוע אותו. ופתאום אחת הישראליות, חילונית, שישבה שם, אמרה, ומה עם אלוהים בכל זה? אז הוא ענה, כאילו אדם שירו אותו משנתו, ואמר, כן, באמת, יש גם מקור כל החיים ומקור כל המחשבות. אבל אני נשמע מהסגנון של הדברים, מהטון של הדברים, בשביל מה לדבר על זה. כלומר, זה לא מקדם אותנו. זה אל עליון, כאילו. אבל זה נשאר בזיכרון של האנוש. מובן? טוב.
לכיסא
כמו פרו,
שלא
יצא
לנשם. אברהם עשה את הנפש בחרן. אברהם גם מתאר אותו שאלו אלפי תלמידים. ופה, בכיסא כזה, פתאום אנחנו אומרים, נפגש פעם ראשונה ויודע רק אל עליון ולא שמע על שם השם.
אני אגיד לך למה זה ככה. כי אל עליון, אם הכיסא הכיר אותו לפני שאברהם התחיל לדבר. אז יש לו כבר תוכן. מי שיש לו כבר תוכן בתוך ליבו, והתוכן הזה הוא חיובי. אז איננו פנוי לקבל תוכן אחר. כלומר, עובדי עבודה זרה שפלים ומנוערים מדעת, היו פתוחים יותר ממלכי צדק לשמוע את דבר השם.
זה יותר קל ללמד אמונה
חילונית
מאשר ללמד אנשים דתיים?
בוודאי. הזוהר אומר שהמשיח יחזיר את הצדיקים בתשובה. כי להחזיר את הרשעים בתשובה זה לא מסובך. הצדיקים, הם בטוחים שהם יודעים הכל.
יש לו היום
נבחר. נבחר, כן. כל מיני צדיקים. יש, צריך להיזהר גם שאומרים על החילונים, צריך להיזהר, כמשל, לאחרונה נשיא המדינה דיבר נגד החילונים. שמעתם על זה? אמרו בעיתון, היה כותרת שלמה בעיתון, הנשיא נגד החילונים. שמעתם על זה? ידעתם שהנשיא כתב נגד החילונים? אז כך כתוב בעיתון. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר שהחילונים הם תינוקות שנשבו. זה מה שהוא אמר. הוא אמר את זה אגב בכנס, בכנס של איזה ארגון שמגשר בדתיים לחילונים. אמר, תינוקות שנשבו. קודם כל, כי הם מפריע להם כל דבר. דבר ראשון. ויש הביטוי תינוקות לא מוצא חן בעיניים. ג' ויש שזה לא נותן לגיטימציה עצמית לחילונות. דלב יש, הם לא מבינים את המשמעות של הביטוי. הביטוי תינוקות שנשבו הוא ביטוי משפטי. כן, הוא לא ביטוי של הערכה, או לא הערכה. הוא ביטוי, ביטוי משפטי.
לא אחרי.
שלא אחרי. כי הרי מי שלא סובר שהם תינוקות שנשבו, סובר שהם אפיקורסים שמצווה להרוג אותם. עד רבה, הביטוי תינוקות שנשבו נאמר בהלכה כלפי החילונים על מנת להציל אותם. כן. אני אגח תסביר. מנת,
כל מילה פידו נזעק. הוא דוגמה קלאסית, לתינוק שנשבה, נשמעתי אותו פחת התוכניות, שהוא עלה לארץ, הוא יד המחנה מרקוס, בתור עולה חדש שבנדו אותו, אבל הוא לא יודע עד היום את הסדר החודשים ברוח העברי, כי באותו יום שבנדו את זה הוא לא היה בשיעור. אז הוא דוגמה קלאסית, לתינוק שנשבה.
כן. למה הוא לא היה בשיעור? כן, בבקשה.
לוחות את זה במקום אחר, אז הלך לקושי. הוא היה חייר, הוא היה 17.
קוטג'
ולא מדבר על השואה.
קוטג' ולא. אז עכשיו בואו נחזור למדרש. ויברכיהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ. ממי כנען? קונה. שאת המילה קונה, שיש מישהו שמוכר ואני קונה. אני מקנה. מה התשובה? שהמילה קונה פה איננו במובן של קניין. רבי אבא בשם רב כהנה ורבי יצחק. רבי אמר כי אינה שדאמר פלן עינו היא יאה, שערי יאה. אומרים פלוני, עיניו יפות, שערו יפה. זאת אומרת, מה זה העיניים שלי? העיניים שלי זה לא שלי, זה אני. השיער שלי זה לא שיער שלי שקניתי, זה אני עצמי, נכון? אז אם כן, קונה שמיים וארץ, הכוונה שהשמיים וארץ הם קניינו, הכוונה שהם הוא.
השיער שלי זה אני, אבל אני זה לא השיער שלי?
לא. כן, אפשר לומר את זה גם. הכוונה שאומרים שהוא שלך כאילו שקנית אותו. הוא שלי, אך על פי שמעולם לא קנית אותו, תמיד היה אתה. זה כמה.
זכית בזה.
כן.
מלאה שקנית. בשירת הים מדברים עם שקנית,
עם זו קנית, שם זה יותר קל, כי בתיים הם שפרעו, שם שלא. עכשיו, עכשיו צריך לברר את דברי מלכי צדק. מלכי צדק אומר, ברוך אברהם לאל עליון. כלומר שיש אברהם, יש לאברהם איזושהי זכות לפני אל עליון. מה הזכות של אברהם? שהוא לימד על אל עליון לכולם, נכון? אמר רבי יצחק, היה מקבל את העוברים ואת השבים, ומשהיו אוכלים ושותים, היה אומר להן ברכו. מה זה ברכו? תגידו תודה למי שנתן לכם. והן אומרים לו, מה נאמר? כן, הרי שאלו, אז איך קוראים לך? אתה אברהם? כן, איך קוראים לך? רוצים להודות לאברהם. והוא אומר להם, אמרו ברוך אל עולם שאכלנו משלו. עכשיו זה נשמע קצת ילדותי, כן? כלומר, אברהם מסתובב עם אוהל מבצעים, מחלק סופגניות, ואומר, יש אלוהים. ואנשים אוהבים סופגניות, אז הם מוכנים להגיד מה שהוא רוצה שהם יאמרו.
למה זה יום?
אולי היה יותר טוב שאברהם יכתוב ספר פילוסופיה.
הם מבינים, את הסופגניות הם מבינים.
אבל איך זה...
אז אתה שם את אברהם מרמה נמוכה מאוד. כלומר, הוא מתמודד רק עם הפשוטים שבבני אדם.
לא, בכלל לא ברור איך אברהם מעביר את המסר.
נכון.
לא בצורה כזאת ולא בצורה... אפילו אם הוא כותב ספר, כלומר. יש פה מצב שיש... אנושות שלמה שבעצם לא מודעת לאל עליון שהוא סמכות עליונה ובלעדית, ואיך בעצם פתאום קם אדם בבוקר ומתחיל ללכת, אבל מה אתה מסביר? מה אתה אומר? מה אתה אומר לכל הסובבים? חבר'ה, יש אל עליון אחד?
מניין לא, כן?
כן, כל הדברים שמסביב, מניין לך, תוכיח, מה זאת אומרת, עצם קבלת הרעיון.
נכון. אז מה התשובה? איך הוא בכלל היה צריך לעשות? יכול היה להגיד, יש הרצאה של אברהם בן תרח, בואו תשמעו תגליות חדשות, גילויים חדשים, התבוננתי במציאות וראיתי של שרשרת סיבתית, והבנתי שהסיבה הראשונה היא עליונה על כל אלה, נכון? ואז היו שואלים אותו כל מיני שאלות, והוא היה עונה על הקושיות וכו', נכון? ואז היה יוצא שאברהם יש לו אלוהים תוצרת בית מדרשו, כן? כלומר, פילוסופיה של אברהם שממציאה שיש אלוהים.
נכון.
כמו דקארטו, כמו אריסטו.
אבל התוצאה לא הייתה מה שבעצם אנחנו מגיעים.
בכלל לא. כי זה היה כולל את האלוהים בתוך קופסת המוח של אברהם. זאת אומרת, זה מין אלוהים נייד כזה, שאתה יכול לייצר אותו, אז הוא לא האלוהים. איך אמר פעם רבי נחמן ברסלב? אלוהים שאין עליו קושיות, אז הוא קטן מדי בשביל. נכון? אז מה התשובה? אברהם מכניס את האדם לתוך מצב קיומי. כשאני אוכל, אני במצב שבו אני מוכרח להודות שהקיום שלי בא מחוץ לי. זאת עובדה ממשית, קיומית, נחוות. לכן הוא נותן להם לאכול. אם אתה אוכל, זה סימן שאתה נברא. זאת אומרת, אתה מקבל את הקיום שלך מבחוץ. אם אתה נברא, אז תכיר שיש לך בורא. מכאן החשיבות של האכילה. למשל, יש בדתות מסוימות איזה מין התרחקות מן האכילה. האוכל הוא השפלה של האדם. זה מראה את ההזדקקות שלו על מה שמחוץ לו, אל הטבע. ואילו בישראל... אם יש קדושה, יש אוכל. נכון? שנאמר, ויחזו את האלוהים, ויוכלו וישתו. טוב, אתה עושה ברית מילה, יש מה לאכול, נכון? אפילו בבית האבלים, אצל הספרדים, יש יותר מה לאכול מאשר בבית המשתה. לכן נאמר, טוב ללכת אל בית האבל, מלכת אל בית המשתה, שם אוכלים יותר טוב.
נכון?
כן, יש צדיקים כאלה. יש צדיקים מיוחדים אצלנו שעבודת השם שלהם זה הפרישות מן המאכל, כי אף על פי שהם פורשים מן המאכל זה לא גורם לחשוב את עצמם אלוה. בעוד שאצל סתם אדם, הפרישות מן המאכל מפתחת את הגאווה שלו. ומה פתאום הוא מגלה שיש לו נשמה אדירה, ואז הוא מעליל את עצמו. לכן הוא חייב לאכול כדי להכיר שחייו היו לו מאת השם. אבל זה יחיד הסגולה, כן? יש כאלה מצדיקים שעבודתם זה פרישות מן המאכל.
אנחנו לא מגיעים להרגשה כזו.
ביום כיפור?
אנחנו לא אוכלים, לא מרגישים.
בזכות שני דברים. בזכות זה שאכלנו לפני יום כיפור, ויש מצווה לאכול לפני יום כיפור, ובזכות זה שיש סעודה של מוצאי הצום. כלומר, שני הדברים האלה הם הגנות. הם הגנות נגד החשיבה הלא נכונה בדבר הצום, וזה גם היום היחיד בשנה שבו אין סכנה של עבודה זרה מצב עצם היום, כי אין השטן מקטרק ביום הזה.
תשבע.
מה?
צום תשבע.
זה בגלל שהעצבות, מה אתה רוצה? כן, רואים שלאכול אפשר כל השנה, חוץ מיום כיפור ותשע באב. כי ביום הכיפורים מי יעיז, ובתשע באב מי יאכול. כן. נכון. זה הבסיס לכל האמונה כולה, האכילה.
אבל אפשר להתקיים בלי לסבוע.
נכון, נכון, אפשר. אז אפשר להתקיים גם בלי לסבוע. זה נכון, אבל זה לא טוב. זה לא חיים. אפשר לאכול, לחיות. נכון. אין להם ברירה. מסכנים. צריך לתקן את זה. כלומר, כשאנחנו נותנים צדקה, אנחנו צריכים לתת צדקה עד כדי שהאיש יסבע. לא עד כדי שיתקיים. אז איפה אנחנו? כן. מה אומר להם? אמרו ברוך אל עולם שאכלנו משלו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא היה שמי ניכר לבריאותיי, והכרת אותי בבריאותיי, מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עמי בבריאתו של עולם. הדה הוא דכתיב קונה שמיים וארץ. פתאום כן עכשיו קונה שמיים וארץ זה לא האל עליון אלא זה אברהם. ברוך אברהם לאל עליון. מי זה אברהם? קונה שמיים וארץ.
אז במקום כאלה דוכנים שמניחים תפילים צריכים שיהיה דוכנים שמחלקים עוגיות?
בדיוק. זה מה שיוצא מזה. כן.
לפי מה שהרב אומר, אז היתרון של אברהם בעצם שהיה יותר התגלות.
נכון.
משאר בני אדם. אז למה לא הייתה התגלות גם משאר בני אדם? למה הקדוש ברוך הוא עשה שבדרך כזאת שאר העולם כדי להעמיד אותם במבחן אמונה, או מה המטרה?
כן, למה לא הייתה התגלות למשל ביוון? כן? תשובה, כי הם לא היו מוכנים לזה. זה המשמעות של המדרש, כן? הקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות. הציע להם את התורה ולא רצו לקבל. מה זה לא רצו? לא שבאופן מודע לא רצו. אבל זה לא התאים לאופי שלהם. כן, הוא מלמד אותם אחרי שנתגלה לו. אחרים לא היו במדרגה שהם יכולים לקבל את ההתגלות. אבל הקדוש ברוך הוא מספיק לו לייצר אחד כזה, ואז זה משנה את כל העולם.
ההתגלות הייתה בזכות אברהם או ברצון עליון?
בזכות ההתאמה של אברהם לזה, לא בזכות המעשים שלו, אלא בזכות התאמת הזהות שלו לדיבור.
אז זה סגולי?
זה סגולי, אבל זה מתאים. זאת אומרת, כמו שאמרנו, 10 דורות מנוח ועד אברהם. אבל אברהם, אם כן, הוא התוצר של הדורות ההם, הוא הזיקוק של הדורות ההם. מה?
גדעון היה בן של עובד אלילים,
לא הייתה את זה. כן, אבל זה כבר לא כל כך חוכמה. כלומר, בתוך האומה, בתוך האומה, יש כבר, אנחנו כבר רגילים להתגלויות. אז אין בעיה. לא, אבל הבנתי, זה קושיה מה שאת אומרת? זה קושיה מה שאת מקשה? מה שאת אומרת?
כן, גדעון אבל לא היה חלק מהאומה.
גדעון היה חלק מהאומה, מה בעיה?
הוא היה בן של
עובד
אלילים.
אז מה?
הוא היה בן של...
אבל לא של גוי. ודאי, הוא לא היה בן של גוי. היה בן של יהודי שעבד עבודה זרה. בסדר? בלעם. בלעם, אז מה הבעיה שלו? הוא לא היה חלק מהאומה. אז מה שהייתה התגלות כלשהי לאומות. ככה זה יוצא.
זה התגלות
שלו. כן, הייתה התגלות גם אצל האומות. השאלה שנשאלה זה לא האם היו נביאים אצל האומות או לא. אנחנו יודעים שהיו. השאלה האחרת היא, מדוע לא הייתה התגלות קולקטיבית אצל האומות? זו השאלה. כלומר, התגלות של השם אל אברהם היא לא התגלות אישית, אלא התגלות אל אברהם בתור אבי האומה. אז מדוע את התופעות כאלה לא מצאנו אצל האומות האחרות? זאת השאלה שהייתה. אפשר להגיד גם את זה. או שמכיוון שהיה ברור שלא ידעו להשתמש נכון, אז לא הייתה. אבל יש לנו בכל זאת שריד בתורה לאיזה מין רמז להתגלות קדומה לכל העמים לפני מתן תורה. נכון? זוכרים את זה. זה כתוב מפורש בתורה. שהשם נגלה אל כל האנושות עוד לפני מתן תורה.
איפה?
זה פרשת נוח. וירד השם. לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. אז זה וירד השם. איפה מצאת את הביטוי הזה? אבל כתוב וירד. וירד השם זה ביטוי של התגלות. זאת אומרת, מה?
אבל השם הוא לא
בפרד הכל. אז השאלה איך להבין בכלל את הביטוי וירד. כן? אף על פי שהוא בכל מקום, אבל הוא לא בכל מקום נגלה. כן? זה אפשר לומר, מתחת לפני השטח האלוהות נמצאת. אז צריך לגרד את השטח. אז לא בכל מקום השטח מגורד. מובן? טוב, אפשר להתקדם? כאילו שותף עימי בבריאתו של עולם, מדעו דכתיב, קונה שמיים וארץ. כן, זהו גם המקור לכך שהגויים יש להם נטייה לעשות את אברהם לאלוה. נכון? כלומר, אם אברהם בזכותו, כלומר, הוא כאילו שותף לבריאתו של עולם, אז כשיהודי אומר דבר כזה, אין סכנה שהוא יהפוך את אברהם לאלוה. כי הוא, אין נטייה אצלנו להעליל בני אדם. אבל כשגוי שומע דבר כזה, אז אוטומטית אומר, אם כן, אברהם הוא בורא העולם. ולכן, בהודו, השם של האל הבורא הוא ברהמה. כך קוראים לו, ברהמה. כן, זה מין הרגשה של הגויים, אברהם הוא בורא העולם. וזה נאמר בפרשת בראשית. אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם. אומרים חז"ל, אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם. שכביכול, אברהם הוא זה שברא את העולם. אבל נגיד את זה בשפה יותר פשוטה. די בכך שיהיה אברהם אחד בעולם, כדי שיהיה העולם כדאי להיברא עבורו. אין אברהם, חבל לברוא את העולם. אבל בשביל אברהם כדאי אפילו שיהיה העולם הבא.
תמיד יש. גם רמב״ם אמר את זה על תלמיד אחד, על המורה נבוכים.
כן.
תמיד יש אחד.
ממתי יש אחד?
אדם הראשון.
מאז אברהם.
ואדם הראשון?
אדם הראשון זה לא בן אדם. זה אדם. יש הבדל בין בן אדם לאדם. כלומר, בין הפרוטוטיפוס לבין הביצוע.
מתושלח.
זה עוד לא מספיק. זה עוד לא מספיק, כי אברהם הוא זה שעל ידו נודע השם. זה מה שהוא אומר. עד אברהם לא היה מי שידע אותי. כלומר, לא היה מי שהכיר אותי בבריאותיי. כל אחד יכיר באופן עצמי. כן? מתושלח, צדיק, משהו, חבל על הזמן. אבל הוא לא משנה את מהלך ההיסטוריה. יש מבול מיד אחרי מותו של מתושלח.
מה למדו
בשביל שבעבר? למדו שיש אלוהים. אבל לא למדו שיש עניין שבני אדם יכירו אותו. וזאת האמת, ותשמור את זה בלבך.
למדו להפיץ את זה.
כן, כי לא חשבו שיש ערך בהפצה הזאת. אמרו להפך, אולי ההפצה הזאת תבלבל את בני אדם. עדיף להשאיר אותם עובדי אלילים, ולא לזעזע את עולמם. הרבה פעמים שומעים דברים כאלה. תשמע, אתה צודק, אבל אל תגיד את זה לפני כולם. מכירים את הביטוי הזה? כן.
אבל כיום יש את העניין נגד מיסיון.
נגד מה?
נגד מיסיון.
מה זה קשור?
או שעושים בעיות כדי לגייר
אנשים. אנשים רוצים לגייר, עושים להם בעיות. ודאי, אבל מיסיון, כן, זה משהו אחר. אנחנו לא מבקשים מאנשים להצטרף לעם ישראל. אבל אנחנו כן רוצים שבני אדם בכל העולם כולו ידעו את השם. זה כן. לדעת את השם ולהיות יהודי זה
שני... מה המטרה בזה שהם ידעו את השם? הם לא...
לא יהודים?
כן.
הם יהיו גויים?
אבל עצם זה שהם מכירים בקיום השם
הזה... זה יעשה אותם גויים טובים. כלומר, אנחנו צריכים לעזור ליפנים להיות יפנים קדושים. זה לא כל כך פשוט. סתם יפני הוא לא קדוש.
אה,
אם הוא רוצה קדושה, הוא צריך להצטרף לעם ישראל. זה המצב היום. אבל אנחנו לא מעוניינים.
העולם בלי הגויים לא יכול להיות
קיים. מה?
העולם בלי הגויים לא יכול להיות קיים.
נכון, ולכן אנחנו מעוניינים, לא שכולם יהודים, אנחנו מעוניינים שהעולם יתקדש מכוח מה שאנחנו נלמד אותו. זה הרבה יותר טוב מאשר גיור. כי הגיור דורש מן האדם איזושהי טראומה נפשית, לעבור מאומה לאומה. עד עכשיו הוא היה בן לאומה אחת, עכשיו הוא הופך להיות נאמן לאומה אחרת. זה נורא. תבינה? זה קריאה. מה, לא אמרתי שלא. אני רק אומר שזה קשה לדרוש את דבר כזה מכל אחד ואחד. זאת אומרת, אדם שרוצה קדושה כללית, אתה אומר לו, אתה צריך לעזוב את אומתך. זה לא אפשר לדרוש דבר כזה. מדוע שלא תהיה קדושה ביפן? מדוע שלא תהיה קדושה בסנגל? רגע. מה?
אני לא מבינה את זה איך שאנשים יכולים להאמין באלוהים כאלוהים ולא באמת...
לא להתגייר? כי את לא גויה, לכן את לא מבינה את זה. אבל הגויים מבינים את זה טוב מאוד. יש עד היום הזה מיליארדים של גויים שזה בדיוק מה שהם עושים. הם מאמינים באלוהי ישראל ולא מתגיירים. מיליארדים. קוראים להם למשל הנוצרים והמוסלמים. שמעת על זה פעם? כן, הנוצרים הם היום יותר ממיליארד, והם אומרים שהם מאמינים באלוהי ישראל.
אבל הם לא מאמינים באלוהי ישראל.
שנתן את התנך? נכון, זאת אומרת, כדי שיוכלו לא להתגייר, אז הם היו צריכים לבנות תיאולוגיה שלמה המסבירה שעם ישראל זה לא עם ישראל וכל מיני דברים כאלה. אבל הם אומרים בכנסייה, אנו ישראל עם קדושך. זה אחת מהתפילות הנוצריות. זהו, למה הם היו צריכים להאמין שהם עם ישראל? כי זה גדול, לרצות להיות ישראל. זאת אומרת, להיות ישראל זה דבר גדול. ולכן היו צריכים, הם מצאו איזשהו פתרון תיאולוגי כדי לקבל את אמונת ישראל בלי להתגייר. זה בעצם היה הפתרון של אברהם. כן, זה בעצם נתן לאברהם מתנות. כן, לבנה פילגש.
כמו שאמרת, זה אומר שהנוצרים למשל, זה אומר שהם טובים.
זה אומר שהם היו יכולים להיות טובים. זאת אומרת, הנצרות, אלמלא הצורה שהיא קיבלה, הייתה יכולה להיות פתרון לאומות העולם. אבל אז, כדי שהנצרות כן תשמש כפתרון לאומות העולם, נצטרך לעשות מספר רפורמות בתוך הנצרות. יש כמה נוצרים שהציעו את זה. למשל, היה לפני כמה שנים גוי אחד שנפטר לצערנו בגיל צעיר, שמו היה ז'אן וסל. כתב ספר שלם שבו הוא מציע לכנסייה לערוך קצת רפורמות, לכנסייה הקתולית, כן? לא סתם. הוא אומר, להישאר נוצרים, אבל לוותר על האמונה בשילוף, בהגשמה, בישו, ועזיבתו של עם ישראל, ולקבל ולהפוך את הכנסיות לשליחים של עם ישראל, לדיאספורה של עם ישראל. כך הוא מציע, ברצינות, כן, שלח אפילו מכתב לאפיפיור.
הספר לא היה צריך להוסיף.
מה?
הספר לא היה צריך להוסיף, הוא מוריד את כל מה שבנית.
כן, נכון, אז אוטומטי, כן, זה השם של הספר, כן? הכנסייה כפזורתו של העם היהודי. אם באמת זה היה כך, זה יכול היה להצליח, ויש אפילו קצת סימנים בתוך הברית החדשה, שזאת הייתה כוונתו של פאולוס כשהוא עשה את זה. בהתחלה. אחר כך הוא התבלבל. בעצם היה יהודי אחד גדול, לפני 100 שנה, הרב, 130 שנה, הרב אליהו בן המוזג. הוא בעצם הציע להפוך את הנצרות למין דבר כזה. וכתב ספר שלם, ישראל והאנושות. שמעתם על הספר הזה?
כן.
הרב בן המוזג, שמעת עליך?
הרב
מזכיר
את זה.
כן. טוב.
אבל בעצם אז לא נשאר נצרות. כלומר, יש הרבה גויים ללא תוכן.
לא, זה ההפך. זה יהיה עם הרבה תוכן. כי יש פה בעיה. הנצרות פיתחה איזשהו רגש דתי מאוד עמוק. חוויה דתית עמוקה. אם אתה אומר, תפסיקו להיות נוצרים, אז עם מה אתה משאיר אותם? עם כלום. אם אתה אומר, תמשיכו להיות נוצרים, אבל בלי א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' כ', אז משהו משתנה, זאת אומרת, יש מכאן ואילך פתיחות, כלומר, אותו רגש דתי יופנה כלפי האמת. אבל שומר, החוויה הדתית המיוחדת לנוצרים היא תישאר.
אבל לא תהיה להם אפשרות לעשות לדוגמה פולחן דתי.
יהיה פולחן דתי, הם יעבדו בכנסייה לאלוהי ישראל, מה בעיה? עד היום הזה אגב הם עובדים לאלוהי ישראל, אבל בצורה של מיתוס, בצורה של יהודי הרוג על הצלב. אז שיורידו את השטות הזאת ויבינו למי הם מתכוונים באמת, ואז יהיה בסדר. יום אחד הם יגלו שכל התפילות שלהם הופנו שלא מדעתם לאלוהי ישראל. הנכונות לעשות דבר כזה יכולה לבוא בגלל מדינת ישראל. כלומר, כל זמן שלא הייתה מדינת ישראל, אז לא הייתה הופעה ממשית של השכינה בעולם. ולכן לא הייתה להם ברירה אלא לצייר לעצמם את השכינה בצורה של איזה מיתוס ידידי. אבל משעה שהשכינה חוזרת ועם ישראל חוזר להיות עם ממשי, אז הם יכולים להבין למי הם עבדו כל הזמן. כלומר, אם מדינת ישראל תיקח על עצמה להיות זו שתסביר את זה לגויים. לכן צריך שהרב הראשי לישראל יבין את השיעור הזה, ואז יצא בקריאה אל העולם, בואו נסביר לכם כיצד לעשות, לערוך רפורמה בנצרות. כן. האם יש מישהו בעולם שהוא כזה?
מישהו בעולם הנוצרי
שמבין את זה? יש המון שמבינים את זה. יש כמויות אדירות של נוצרים שמבינים את זה. כן. פשוט בארץ לא מדברים על זה הרבה, אבל זה נכון. כן, מה אתה אומר?
אז יש גם בעיה, כלומר, לא מדובר
רק
על
עניין תיאולוגי,
מדובר
פה
גם על עניין נפשי, השינוי הוא לא
צריך להיות רק תיאולוגי. זה ברור. לכן, אבל יש כבר יסוד לשינוי הנפשי, כי מבחינה נפשית הם שונאים את מדינת ישראל. ברגע שאתה שונא מישהו, סימן שאתה גם עשוי ביום מן הימים גם לאהוב אותו. כלומר, כי יש קשר בין הדברים. האדישות זה יותר גרוע. לכן לא במקרה יש היום גם הרבה נוצרים שמתגיירים, סך הכל, הם אומרים למה לעשות כל, ה... למה לעשות כל הבלגן הזה. ישר להתגייר, כן, רוב גירים מאדום. אבל יש גם גויים שמבינים את זה ונשארים בני נוח. ויש אפילו חלק מהם, למשל באמריקה, בטקסס במיוחד, שמקבלים הוראות מהרבנות הראשית לישראל כיצד להתנהג. הייתה לזה כתבה לאחרונה דווקא בעיתון בשבע, משהו על הרב מנחם בורשטיין שעומד בקשר איתם.
המקויה
וכו', כן. טוב, אפשר לעבור לשיעור הבא. אנחנו עוברים עכשיו לספר דרך חיים, מת המהר"ל מפראג.